מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם מרדכי לוי.
בוקר טוב, שלום רב לכם, סוף השבוע הגיע, אחרי כמה ימים שילדינו התחילו ללמוד, אנחנו מגיעים לשבת ראשונה, שמגיעה אחרי תקופה גדולה של חופש, אבל העולם ממשיך לנהוג כמנהגו, אנחנו נמצאים כבר בתוך חודש אלול, חודש מיוחד מאוד, שאנחנו בשעה הבאה גם נעסוק בו ברחבה, אבל לפני כן קובי פינקלר כתבנו לענייני צבא ביטחון, שלום בוקר טוב לך.
שלום בוקר טוב מוטי.
אז זהו, אולי במקום להתחיל לדווח על זה שיש הפסקת אש, נכון יותר לשאול מי ניצח?
אלף זה שאלה נכונה, ובית התשובה עוד תיקח הרבה מאוד זמן, כיוון שיש מה מגעים כל הזמן וכל העת. אבל כל אחד מושך לכיוונים שלו, ושבריר של דבר יכול להפר את כל השלווה והשקט כאן. כדי להסביר את פני הדברים, נציין שלפי אחד הדיווחים, אתמול מבקר בארץ ראש המודיעין המצרי, כדי לסכם פרטים נוספים במסגרת הסכם ההסדרה, שמדבר על ארבע נקודות, ישראל מצידה תקל בדברים ההומניטריים ותאפשר קיום חיים הומניטריים נוספים ברצועת עזה, בהמשך לדברים שדיווחנו אתמול על פתיחתו של מעבר כרם שלום ופתיחת מעבר דייג הרבה יותר רחב. במסע ומתן נוסף יהיה דיון גם על גבי הנושא של השבועים והאסירים, ובסופו של דבר מדבר גם על רגיעה רבת שנים. אבל כל הדברים האלה לא שברי, כבר הבוקר הזה אתה שומע מהמקורות הערבים על כך שישנו מטר גדול מאוד בין אבו מאזן לבין המצרים. המצרים מאוד פתאום תומכי חמאס לפי הפלסטינאים, זה מאוד מפריע להם. לכן צריך להסתכל על זה ברוח מאוד מדודה. גם לפני 10 ימים מוטי, יום ראשון שעבר, היינו בדיוק באותו מצב, באותה סיטואציה, שחשבנו שהכל פתאום נפטר, זה לא הולך להיפטר ברגע אחד. למדינת ישראל יש את השיקולים שלה כרגע, לכן השאלה הבסיסית שלך היא נכונה, אבל צריך להסתכל עליה בהיקף הרבה יותר רחב. נכון לעכשיו אפשר להסתכל על זה כאילו החמאס ניצח, אבל לא באמת ניצח, לאחר שיש לו 170 הרוגים, 4,500 פצועים, ולאחר שהוא מתחנן לשקט כל הזמן, אז זה מציאות שברית. מצד שני, גם ישראל רוצה את השקט שלה, כדי שתוכל להמשיך לבנות את המכשול, את הגדר, את כל הפעילות הנוספות שם ברצועת עזה. זה גם מאבק פנים ממשלתי בתוך מדינת ישראל, בין השרים, בתוך הקבינט. אז כך שהכל נכון כאן בכל התשובות נכונות. כרגע הולכים לכיוון הסדרה קטנה, קצרת טווח. מה יהיה בעתיד? ימים יגידו.
אולי המציאות שאנחנו, זה סוג של סרט שחוזר על עצמו, שים לב, זה, אנחנו לא מגיעים בנקודות רתיחה להכרעה כמעט אף פעם, לפחות לא בכל מה שנוגע לאזור הדרומי שלנו.
כל מלחמה, ישנו ביטוי שתמיד שגור על ידי הרמטכ"ל שלנו גדי איזנקוט, שכל מלחמה בסופו של דבר מסתיימת בנקודת הפתיחה שלה. איזה אסטרטגי מלחמתי קלאוזוויץ' שמדבר על כך הרבה מאוד שנים, אבל לא צריך להיות גאון מזה. ולמעשה כל סיומה של מלחמה זה הפתיחה שלה. אם תסתכל על סיומו של מבצע צוק איתן או מלחמת צוק איתן, בדיוק חזרנו לנקודת ההתחלה. כלומר, השקט נשמר, החמאס מתעצם כל הזמן. אותו דבר גם סיומה של מלחמת לבנון השנייה ב-2006. אותו דבר במרחבים אחרים. ישנם שני מדדים אחרים שהשתנו, אבל זה כבר בהסכמי שלום רחבי היקף, בין מצרים לישראל לבין ירדן לבין ישראל. עכשיו באמת המציאות מדברת בעד עצמה, שוב, הכל מתוך אינטרסים. המילה המרכזית בכל המערך, המהלך הגדול הזה הוא אינטרסים. זה שמדינת ישראל החליטה להשקיע אתמול בישיבת הקבינט ל-2030, עוד 30 מיליארד שקל כדי למגן את עצמנו, כדי לעשות טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל, גם מבחינת העורף, גם מבחינת הטילים, מנהרות לסיים את כל הפעילות הזאת שיכולה להתבצע או לא יכולה להתבצע. זה באמת של עולם, אנחנו לא נהיה כאן באמת בשקט מוחלט, ולכן צריך להיערך. כרגע אנחנו בנקודת זמן כזאת של מדינת ישראל יש את האינטרסים שלה, לחמאס יש את האינטרסים שלו, הפתח יש לו את המחשבות שלו, לא אינטרסים שלו, לא באמת במגרש, ולמצרים שרוצים לחזור להיות מעצמה. יכול להיות הפיכה קטנה במצרים שתשנה את כל פני הדברים באזור הזה. כרגע, נכון לעכשיו, ל8:07 בכל חי, כפי שאמרת, תחילתו של חודש אלול, חי באלול, אנחנו במציאות אחרת ממה שהיינו ביום חמישי שעבר. אבל באמת הכל שברי, אני לא מחדש כאן שום דבר.
אני מודה לך, קובי פינקלר, כתבנו, פרשננו, לצבא ביטחון, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך. עכשיו לאלוף המילואים הלו, עמוס גלעד, שלום, בוקר טוב.
שלום.
אני יודע, או ליתר דיוק אותי לימדו, שצבא, התכלית שלו זה לא באמת להרוג אנשים, ולא באמת לעמוד ולהגן, אלא זה להביא בסופו של דבר לנקודות הכרעה שיביאו לרגיעה ולשקט. האם אתה חושב שמצבא הישראלי מצליח לממש את המטרה הזו בגבול הדרומי שלנו?
אני לא יודע, איפה אתה לוקח את ההגדרות האלה. תפקיד הצבא הוא על פי חוק ועל פי דין ועל פי ההיגיון, להגן על גבולות המדינה ולדאוג שאזרחי ישראל יחיו ביטחון.
כן, אבל תפקיד של מלחמה יש לו תכלית, להגיע בסופו של דבר לנקודת הכרעה שמסיימת את נקודת החיכוך, לא?
לא בהכרח, תפקידו לדאוג לביטחון. הוא משיג את זה במערכה כוללת, הוא משיג את זה במערכה מוגבלת, והוא משיג את זה במערכה שהיא בין לבין. כל השיטות הצבאיות, כל עוד שהן לגיטימיות וחוקיות, הם נועדו בסופו של דבר לשרת את המטרה של הגנה על גבולות המדינה, לפי הנחיות של הדרג המדיני, קרי הקבינט, שהוא נהנה מאמון הכנסת, שהיא נבחרת על ידי העם.
לך התמונה בסכסוך, או בנקודת החיכוך הישראלי-פלסטיני, בגבול הדרומי, התמונה ברורה, אתה מצליח להבין מה קורה, כי זה סוג של סרט שממש חוזר על עצמו, אנחנו פחות או יותר יודעים מה זה יעשה, מה זה יגיב.
יש פה משבר מתמשך עם גוף שרוצה להשמיד את ישראל, ואתה יכול לסלק אותו בכוח אם הצבא יקבל הוראה, אבל אז אתה נכנס לביצה שאיש לא יודע את עומקה, שאתה צריך לנהל 2 מיליון אנשים בכיבוש צבאי, אף אחד לא יעזור לנו לנהל אותם. אתה יכול לסגת בשם, אבל ישאר חלל ריק שיבוא של דאש וארגונים אחרים, וממילא תצטרך לחזור, והמצב ההומניטרי הוא גרוע, והאחריות ישראל רוצה או לא, בסוף העולם מטיל עלינו, ואנחנו לא ניתן להם לתבוע, אבל המצב שם הוא קשה. ואז כשהם תוקפים, אתה צריך קודם כל לדאוג לביטחון, אם זה ביישובים הקרובים או ביישובים הרחוקים, בכל מקום שהוא בשטח בתחום מדינת ישראל, או בשליטת מדינת ישראל, והדאגה לאזרחים. עכשיו אתה יכול, יש פתרונות רדיקליים שאתה יכול לנקוט בהם, כמו שאמרתי, אתה יכול להיכנס, אבל זה כרוך בעול בלתי נסבל. לא בלתי נסבל, אבל עול כבד מאוד. ולכן, בדרך כלל מה שקורה הוא שמגיעים לנקודת איזון בין כל הגורמים. זאת אומרת, החמאס לא ירפה מניסיונותיו לפגוע בישראל, כולל פיגועים בארץ. הוא לא מצליח כי המודיעין שלנו ידוע לעליונה תקופה ארוכה, מנסים רקטות, לא מצליחים, בדרך כלל. מנהרות, כנראה זה, אנחנו על סף שלילה. ובסופו של דבר, את שאלה אם אתה מצלק אותם עכשיו במחיר, זה לא מחיר פשוט, זה לא טיול שם. ואחר כך אתה צריך תמיד לשאול, סוף מעשה במחשבה תחילה, נו ומה עכשיו? ולכן מגיעים להסדרה, מי שנמצא ליד הגה השלטון, לא משנה מה הוא אמר קודם, בסופו של דבר ליד הגה השלטון, כשהוא באחריות, הוא מבין שזה הפתרון לעת אתה, כי אחרת אתה נכנס לימוד, שיש לך עוד גזרות יותר חשובות, לדוגמה ההתבססות האיראנית, או המאמץ האיראני להתבסס ברמת הגולן, יחד עם הרצף שהאיראן רוצה ליצור מאיראן עד הים התיכון, ועל זה לכונן רקטות וטילים בהיקפים שהם פי 1,000 מונים ממה שמתרחש בעזה. בסופו של דבר, הממשלה צריכה להחליט סדרי עדיפויות. אני חושב שההחלטה הזאת היא מאוד נכונה בנסיבות הקיימות. היא תביא את השקט. המצרים מעוניינים, זה לא נכון מה שנאמר קודם, הם מעוניינים קודם כל בשקט וביציבות. זה לא שזה סתם שליטה. יש פה אינטרס מצרי שבגבולם, יש להם גבול עם עזה, יהיה שקט. הפתח ודחש של אינטרס, כי הם רוצים שיהיה פתרון כולל. אחרת לא יחזרו לעזה. אם יכולנו למסור להם את עזה, אבל הם לא ייכנסו לעזה, הם לא יהיה פתרון של 2 מדינות לשני ימים. פתרון פוליטי-מדיני שכרגע נראה רחוק מאוד או לא סביר. ולכן יש פה הרבה אינטרסים שמתמקדים בסוף בהסדרה הזאת.
אתה אומר בשורה התחתונה, ישראל,
וגם לנו אין אינטרס שהם ירבו, להפך, יש לנו אינטרס שחז וחלילה לא ירבו ללחם, ולא יהיו שם מחזות קורי לב, שגם ככה זה אזור עני, אבל יש הבדל בין קריסה טוטלית לבין מצב כלכלי קשה. עכשיו, לגבי חיילינו, כמובן נהדרים, הם לא יסכימו, ולכן לא תהיה הסדרה מקיפה כמו שהם רוצים. הם, יש להם שאיפות מרחיקות לכת, שאם הייתי מתמצאת אותם בארבע מילים, הם היו רוצים שעזה תהיה מדינת חמאסטן עם נמל ונמל תעופה, וגם קשה יהיה מאוד לפקח. זה לא יהיה, ודאי שאף אחד לא ילך לקראתם בדברים יסודיים, כל עוד שהם לא, מתנהגים בצורה ברברית ומחזיקים גופות של חיילים ושני חטופים.
בסופו של דבר אתה אומר כך, ישראל עדיין יש לה את היכולות שלה גם להגיע להכרעה משמעותית ברצועת עזה, אבל המחיר שהמדינה תצטרך לשלם במידה וזה יקרה הוא מחיר שהוא לא כלכלי, לא מבחינה כספית, אלא לא כדאי למדינה. לא כלכלי מבחינה כספית, מבחינת שיקולים.
לא, אני לא אמרתי ככה, אתה לא מצטט אותי נכון, אני אומר שזה נטל בלתי נסבל. זה לא רק כלכלי, אנחנו לא רואים חשבון. לשלוט בעזה בשני מיליון אנשים, מוכי עוני ואבטלה, עם מערכת ביוב קורסת, ומים בשלבי יבהוב, ולנהל את כל זה, מי אתה חושב לנהל את זה? לנהל את זה צהל, במקום שהם יעמדו את הצבא לחזית העיקרית, אז הם יצטרכו לנהל מערכות משבריות, שקשה מאוד למצוא להם פתרון, בעלויות אדירות. זה מה שאני אומר.
כן, אמרנו שזה לא כלכלי, אז העלויות פחות רלוונטיות.
לא, אתה אמרת, אני אומר שזה מעבר לכלכלי. להטיל על מגד, להיות מושל רפיח, זה מעבר לכלכלי, זה הייעוד שלי. לא, אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר כאילו הנהלת חשבונות, אני מדבר על נטל
חשבונות, לא משנה, אוקיי.
מוסרי, מדיני, אסטרטגי. ובסוף, אם אנחנו נבלה שם למערבולת, זה גם עלול לשים בסימן של היחסים שלנו, שהם די מופלאים, מדינות ערב, יש לנו היום מערכת יחסים שנבנתה בעמל רב.
אבל יש עוד רובדים, יש ברשותך עוד רובדים, ובואו ננסה לראות איך הם נכנסים לתוך המשוואה, זה המוטיבציה או התחושה שיוצאים אותם תושבי רצועת עזה, אותם אנשי חמאס, אומרים, שמע, מדינת ישראל הגדולה והמפחידה הזו, בסוף אנחנו יודעים לשלוט על תהליך מולה, אנחנו יודעים מתי אנחנו יוצאים לקרב, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לעצור אותו, אנחנו יודעים לשלוט על הלבל שלו, אנחנו בסופו של דבר שולטים.
לא הבנתי את השאלה.
זאת הייתה, אני חושב, שאלה מאוד מאוד ברורה, אולי פחות נעימה לנו כישראלים.
לך, אבל לא לי. מה זה התחושות? מה, אנחנו במשלה דעת קהל? הממשלה צריכה לנהל את המדינה. היא צריכה למצוא את הפתרון המיטבי בעת הנתונה לבעיה קשה. וזה הפתרון הנכון כרגע, במקום להיכנס לאימות ארוך, ולהכניס את כוחות צהל לעזה, ולהיות במלחמה ארוכה, שבסיומה אנחנו נשתלט על עזה, מדינה מוכת עוני, מדינה, אני אומר, שטח מוכה עוני, סבל, שקשה מאוד לנהל אותו, ואין גם שום תכלית בזה. אז אתה מוצא פתרון יותר חכם.
ואתה לא מגדיל מוטיבציה בצד השני? אתה לא מגדיל מוטיבציה בצד השני?
הכל נעשה בביטחון עצמי, הכל נעשה בהחלטה ב...
כן, אבל בצד השני, מעבר לגבול, אתה לא מגביר שם את המוטיבציה, את התקווה, או עוד רגע אנחנו יכולים...
תקשיב, אני לא יודע אם אתה מכיר אותם קצת. המוטיבציה שלהם לפגוע בישראל היא כל כך גבוהה, שהיא לא ניתנת לעליית מדרגה. החמאס כצו דתי, חדור בתחושה ובנחישות שישראל לא תהיה פה. והם יעשו הכל שלא נהיה פה. והם לא מצליחים, המאזן הוא שלילי, מרקטות בדרך כלל לא מצליחים. מנהרות הם עומדים להיקשל לחלוטין, דרך הים הם עומדים להיקשל, פיגועים שהם מנסים לעשות ביהודה ושומרון, ישראל, תל אביב, ירושלים, הם לא מצליחים בגלל עדיפות מודיעינית, הם מבודדים בעולם הערבי, חוץ מקטר ואולי קצת טורקיה, אף אחד לא תומך בהם, הם שקועים בניהול אוכלוסייה אומללה, שהיא מלאת מרירות כלפיהם, הם לא מצליחים להתרחב ליהודה ושומרון. ומי צריך להסתכל על המאזן, לא... אנחנו תמיד מסתכלים על האירוע הנוטף האלימות האחרון, וממנו מסיקים מסקנות. זה אנחנו מנהלים, אנחנו מחליטים מה לעשות. את ההחלטות מקבלים בירושלים.
כן. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, אלוף במילואים עמוס גלעד, תודה, שיהיה לנו בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב. פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם מרדכי לביא.
טיסות לאומן זה אירופנים, טיסות מוזלות ומשתלמות לראש השנה עכשיו באירופנים. חייגו עכשיו למוקד אירופנים 02-880-80 02-880-80. מחיר מיוחד למאזיני כל חי, כמות הכרטיסים מוגבלת.
זוכרים אותי? כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. התקשו עכשיו וניפגש. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות. כדי שתוכלו לממש את זכותכם ולהצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי פרטיכם מעודכנים בפנקס הבוחרים. לברור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת למספר 050-808-5500. הפרטים שלכם אינם מעודכנים? תוכלו לעדכן אותם עד 20 בספטמבר בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה או באתר האינטרנט של הרשות. מידע נוסף באתר בוחרים.org.il משרד הפנים.
בית ספר סיור מוחות בשיתוף עיריית ירושלים מזמין את קהל הנשים והבנות לאירוע השנה הענק סטארט-אט, יום שני ט' באלול 20 באוגוסט למניינם בבנייני האומה. מרתון מוחות קריאטיבי ויום הרצאות מקצועי בסגנון טד עם מרצים פורצי דרך, בופי השיר ומופע טריולה בהפקת ניו מדיה עם האחיות קליפה. את מוזמנת להיות הסטארט-אט ולזכות בפרס ראשון של 10,000 שקלים. התקשרי עכשיו 052 714-60-50 או ייכנסי לאתר startat.co.il. אירוע של תוכן וחוויה מסעירה.
סך הכל 840 שקלים. איך אתה משלם?
בכרטיס אשראי של מרקנטיל. למה?
כי מגיעה לך הנחה. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי של בנק מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשתות המזון שוק מהדרין, יינות ביטן ומגה בעיר. פרטים מלאים באתר מרקנטיל, כפוף לתקנון.
שלום, כאן משה חסיד מטל מערכות. זה הזמן להתארגן לשנה חדשה של לימוד תורה ולקנות את מאגר המידע התורני המוביל, פרויקט השו"ת בר אילן. עכשיו בחצי מחיר עד ערב ראש השנה. הנחה מיוחדת נוספת לחתנים, לגמלאים, לנכנסים לשנה א' בישיבה או בכולל, ולקבוצות של חמישה קונים המזמינים במרוכז. זאת ההזדמנות לקדם את לימוד התורה שלך ושל יקיריך עם פרויקט השו"ת בר אילן. לפרטים, טל מערכות, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן, כוכבית 2036.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
מפסיקים לעשן ובקלות, במכון שאיפות, כוכבית 9350. כוכבית 9350, פשוט להפסיק לעשן.
מצפה לתינוק? עשי לך כלל, אל תתפשרי על פרנטל. הכירי את פרנטל מולטי ויטמין של אלטמן, המתקדם בישראל באיכות ללא פשרות. מכיל מגוון רכיבים החיוניים בתקופת טרום הלידה וחשר למאדרין. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין סליג בני ברק לצורך הפרנסה. כוכבית 3230.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
נותרו קרקעות אחרונות לפני אפשרה להשקעה בפרדס חנה. אל תפספס את ההזדמנות הנדירה להשקעה בטוחה ורווחית בנדלן. כוכבית 5751. מלכה השקעות. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם מרדכי לוי.
איתמר גרוטו, משרד הבריאות, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, מרדכי.
בוקר טוב. טוב, אני מבין שהעסק הזה לא לקראת דעיכה, אלא להפך?
נכון, אני תראה, יש, זאת אומרת, מצד אחד אפשר להגיד שני דברים. אחד, אנחנו יודעים כרגע כנראה להגדיר אזור יותר תחום, שזה באזור של דרום רמת הגולן. נחלי זוויתן, יהודיה, אזור פארק הירדן.
הירדן הדרומי. אבל שם זה עוד לא, זאת אומרת, עדיין יש זיהום שם בנחלים לפי הנתונים שלנו.
יש עדיין זיהום, ואנחנו גם יודעים שיש, מגלים חולים חדשים לאט לאט, נכון?
עדיין יש חולים חדשים שמגיעים למרפאות, לבתי החולים בהחלט. זאת אומרת, עוד לא רואים ירידה בעניין הזה.
הבנתי. מה המשמעויות באמת של העניין הזה? בוא ננסה להבין, לאן זה יכול להגיע? הרבה הרי אנשים היו בנחלים בתקופה הזו של השנה, ואנחנו לא רואים מדבקויות בקצב המוני או פרופורציונלי לעומת המטיילים. אז מה לא מסתדר כאן? זה היה בנקודה ספציפית? זה רק לאנשים עם מערכת חיסונית חלשה שנדבקו?
תראה, יש כמה דברים. קודם כל, זה כמובן לא כל מי ש... נכנס למים או שנמצא באזור המים או הוא בהכרח נחשף לחיידקים, זאת אומרת זה לא שהחיידקים נמצאים בכל המקומות כל הזמן. אז זה עניין של הסתברויות בהקשר הזה. עכשיו גם מי שנחשף לחיידק לא תמיד הוא נדבק, אנחנו יודעים שגם אנשים שנחשפים למחלות אחרות לא כולם נדבקים, אז זה גם צמצם עוד יותר. יחד עם זאת אנחנו, יש לנו מקרים למשל שאפילו לא היו במים, רק היו במגע עם פוץ ונדבקו, אז זאת אומרת, זה מאוד משתנה. בסך הכל יש, כן, לפחות אנחנו יודעים על 121 חולים נכון לאתמול שהגיעו, אז זה לא מעט. מצד שני, לשמחתנו, יש היום, זה מחלה שיש לה היום טיפול אנטיביוטי פשוט וזול יחסית, ואנחנו לא צופים הרבה מאוד סיבוכים. זה המצב בעצם כרגע.
אוקיי. יש חולים שנשקפת סכנה לחייהם?
כרגע יש שני חולים כאלה, אחד נמצא בטיפול נמרץ בהדסה ואחד בפוריה.
בני כמה הם?
אני לא זוכר, את גילם, אנשים צעירים.
בחורים צעירים, לא אנשים עם בעיות.
לא אנשים עם בעיות, נכון.
תגיד, סליחה על השאלה, אבל אתה יודע, באזור שלנו יש כאלה שיגידו לך שהיא שאלה לגיטימית.
כן.
האם אתם בדקתם אם מדובר בהרעלה מכוונת?
אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, אבל אנחנו לא, זאת אומרת, זה לא משהו מכוון.
אתה לא רוצה להרחיב?
לא, כי יש לנו דרכים לבדוק, כאילו, זה לא משהו
מכוון. הבנתי. כלומר, בדקתם את האופציה הזו?
בדקת שירות הזו, זה עלתה ונשללה.
עלתה ונשללה. אז מה המקור של זה?
המקום של זה פשוט, זה מחלה שבעלי חיים היא לא חדשה בישראל, היא לא, זאת אומרת משהו, היא לא נמצאת בבעלי חיים רק באזור הזה, פשוט באזור הזה יש שילוב של א' שבעלי חיים נגועים ברמה גבוהה, כנראה גם שם זה משתנה משנה לשנה, אבל השנה כנראה יש רמה גבוהה של נגיעות אצל בעלי החיים, כמו פרות, חזירי בר, זה בעצם בעלי החיים עיקריים שמעבירים את זה באזור הזה, ושילוב של אימא בתורת שהביאה אותם בעצם לזרימה נמוכה בנחלים, והעמדה שהם נגישים, ויש נגישות מלאה, וכל בעל חיים שם יכול להגיע לנחלים, כל השיובים האלה לעניין הזה. אני באמת חושב שאולי זאת תהיה הזדמנות, יש כבר הרבה שנים תוכנית למשרד החקלאות, להרחיק את הפרות מהנחל, על ידי זה הצבא של שקטות, שיאפשור להם לשלוט במקומות אחרים. אני מקווה שעכשיו התוכנית הזאת תצא לפועל.
הבנתי. יש משהו שהמשרד יכול לעשות בשביל שבשנה הבאה לא נהיה שוב באותו סרט? כי תמיד יש בעלי חיים, ותמיד יש מטיילים, ותמיד יש נחלים.
משרד הברית לא יכול לעשות זה, אבל הממשלה יכולה לעשות. אני חושב שיש כמה צעדים שהזכרתי, חלק מהם יכול להיות שצריך לדבר על גידור. הרחקה של בעלי החיים מהנחלים באמצעות שחטות, כמו שאמרתי, תוכנית שקיימת הרבה שנים ולא יצא לפועל. יכול להיות שאפשר גם להזרים יותר מים בעונות האלה על ידי רשות המים, זאת אומרת זה משהו שמחייב פעילות רב ממשלתית. אנחנו נפנה כמובן לכל המשרדי הממשלה כדי שיפעלו, כדי למנוע, אני חושב שזה הכי נכון למנוע את זה בשנה הבאה.
כן. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב. פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, בוקר טוב לך. אנחנו עכשיו רוצים אולי ללמוד קצת יותר על תסמיני המחלה, כי באופן טבעי סיפורים כאלה גורמים להרבה אנשים להכניס את עצמם לסרט. רגע, אולי גם אני נדבקתי כי אני הייתי שם. אולי אני נדבקתי כי הילד או הילדה שלי היו שם. אנחנו מוצאים כעת בעניין הזה לפנות לדוקטור שמעון אדלשטיין, שלום, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב.
מומחה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי זיו. קודם כל, בוא נדבר על התסמינים הברורים, אם יש כאלה שיכולים לסמן חולה באחברת.
התסמינים של חולה באחברת הם תסמינים בתחילת המחלה מאוד לא ספציפיים. לכן, תמיד שרוצים לדבר על אחברת, אנחנו מדברים האם קודם כל יש איזושהי חשיפה. אז מי שלא היה בתוך נחלים, מי שלא הסתובב בתוך המים בשבועיים שלושה האחרונים, אין לו בכלל מה לחשוב. כל תסמין שהופיע לא קשור לאחברת, ואפשר לחשוב כאילו הדבר הזה לא קיים ברשימת האפשרויות. אם מישהו כן טבל בתוך הנחלים בשבועיים שלושה האחרונים, ומופיע תסמין של חום גבוה, תסמין של כאבי גרון, תסמין של כאבי שרירים, אודם בעיניים ניכר עם כאב בתוך העיניים, תלונות של מערכת עיכול בחילות או שלשולים, אם מופיע אחד, שניים או כל התסמינים ביחד, בהחלט עולה חשד שמדובר במחלת האחברת נכון לתקופה האחרונה. זה השלב הראשון
אתה אומר
המחלה.
במילים אחרות, אם יש לך שפעת, אז יכול להיות שנדבקת באחברת. תסמיני שפעת.
בהחלט, זה מצוין להגיד, וזה בתקופה הזאת שאין שפעות כרגע בארץ, בתקופה הזאת של הקיץ, אבל אם אתה מרגיש כאילו יש לך שפעת, וטבלת במים בשבועיים שלושה, עד שבועיים שלושה האחרונים, כן, בהחלט יש מצב שיש לך אחברת.
הבנתי. עכשיו, עם היד על הלב, בלי חלילה לפגוע בך, זה בסדר. אתה הכרת את האחברת לפני הסיפור האחרון?
כן, את האחברת אנחנו מכירים כבר המון שנים.
כן, מדי פעם יש חולים כאלה? כי מעולם לא שמעתי על המחלה הזו.
מדי פעם יש חולים כאלה, מדי פעם יש התפרציות שהן יחסית קטנות. אני חושב שהתפרצות כזאת בכזה סדר גודל, ואולי העלאה כזה למודעות, לא היה די הרבה זמן, אני לא זוכר כזאת התפרצות, אבל המחלה קיימת, אנחנו מאבחנים אותה מדי פעם, היא לא משהו שהוא חדש וזר כזה בעולם בכלל.
הבנתי. את יודע לומר לנו מה בעצם קורה, קודם כל נדבקים באמצעות מה, מגע בפה, אני ברוק, במה?
המחלה היא מחלה של חיידק. זה לא נגיף, זה לא וירוס, זה לא נגיף, זה לא איזה פרזיט מיוחד ונדיר. מדובר בחיידק שיש לו מהלך חיים שהוא קצת לא רגיל. החיידק הזה יודע להפוך להיות מחלה כרונית בבעלי חיים מסוימים, בין אם זה מחרסמים קטנים, בין אם זה מדובר בבקר, פרות וכו'. הוא יודע להפוך להיות כמחלה, ליצור שם מחלה כרונית, למשל. ומחרסמים הוא יוצר דלקת כרונית בתוך הכליה, וגורם להפרשה קבועה בדרכי השת, הוא מתחלק שם, אותו מחרסם או אותו בקר מרגיש בסך הכל בסדר, הוא מרגיש טוב, הוא יכול לחיות את חייו הכל כרגיל, אבל ברגע שהוא מטיל שתן, השתן מלא באותו חיידק שחי כרונית בתוך הכליה. זה המחזור החיים הכרוני של אותו חיידק. ברגע שהוא נכנס לתוך מאגרי מים למשל, ואנשים טובלים בתוך מים האלה, החיידק יכול לחדור אל הבן אדם. בבן אדם הוא לא יודע לעשות מחלה כרונית. בבן אדם תהיה מחלה, ובסופה בן אדם יחלים. ככה שאצל בן אדם לא נוצר את המחלה הכרונית. הוא מה שנקרא נשא אקראי, הוא לא נשא כרוני של המחלה. ואצל אותו בן אדם מופיעה מחלת חום ברגע שהוא נחשף אליה, והחשיפה, הקבלה, הרכישה של החיידק, היא דרך או פצעים ברגליים, אם היינו רק עם הרגליים בתוך המים, ושפשחנו בתוך המים, אם שחינו ממש בפנים, ואנחנו כזה צוללים בתוך המים, זה יכול להיכנס גם דרך הפה, או דרך העיניים אפילו.
סליחה. עוד פעם, המגע צריך להיות מגע כאילו פנימי, זאת אומרת עיניים, אף, פה, אף פחות.
או אפילו אור, אם
אור גם? יש,
כן, אם יחסים עם הטובלים את הרגליים בתוך המים, יש קצת פצעים או קצת חתכים ברגל.
הבנתי, כלומר, אם יש, צריך להיות חשיפה, מה שנקרא, בגוף בשביל לקבל איזה שריטה או משהו.
נכון, נכון. אם זה על האור...
תקשיב, אני אגיד לך למה זה מדהים. זה מדהים משום שככל שאני מצליח להבין, האחברת נפוצה, אבל לא מאוד מאוד מאוד, ובנחלים יש כמויות אדירות של מים, ושטף מאוד מאוד גדול. המינון... של הדבר הזה בתוך המים אמור להיעלם אם בכלל לאבד את הכוח שלו, ובכל זאת הוא הצליח לעשות פה סוג של פיגוע. אז או שבאמת החיות בישראל ממש נגועות בצורה מאוד משמעותית, או שאינני יודע להסביר את זה.
אני חושב שיש שני פקטורים עיקריים שמשפיעים על העניין. האחד, וזו תופעה ידועה בכל העולם, בעולם המערבי, זאת אומרת, לא בעולם שבו יש גשמים כל הזמן, אלא בעולם שיש עונות ברורות, סוף הקיץ, תחילת הסתיו, זה התקופה השכיחה, והסיבה היא כי הנחלים זורמים בצורה מאוד איטית, ונוצרים הרבה איים קטנים של מים, שכמעט ולא זורמים, ושם, אם יש חיידק, הוא כמובן לא נשטף, כי אם היה מדובר בנהר שזורם במהירות, אז רוב הסיכוי שהחיידקים היו תמיד בריכוז מאוד נמוך, ואם המים זורמים מאוד מאוד לאט, ונוצרים אגמים קטנים כאלה, אז שם החיידק, אם יש בעלי חיים שמטילים פנימה את החיידק דרך השתנה, אז כמובן שיכול להצטבר ולהיות בכמות גדולה. זאת אומרת, הפינוי שלו מאוד איתי, אז זה התקופה, זה גורם אחד של תקופת השנה, אני מניח שעם תחילת הגשמים, זה הכל ישתנה, המים ישתפו והכל ישתף כלפי, ימשיך הלאה לכיוון הכנרת וכו'. הדבר השני שאני מתאר לעצמי שיש לו איזשהו השפעה, זה אותו פקטור של כמה מחיידקים נכנסים. אז קודם כל, ייתכן מאוד שכמות המחרסמים גדלה. בית, אנחנו יודעים שהמחלה הזאת קיימת בבקר, ומשרד הבריאות עושה מעקבים קבועים כבר, מאוד קבועים כבר שנים רבות של בקרים לגבי אותו לפטוספירה, אותו חיידק. ויש מדי פעם קבוצות של חיות, שחיות באיזשהו מקום, שנדבקות אחת מהשנייה, מאחר ועושים בדיקות תקופתיות, כשמאתרים את הדבר הזה, אז נותנים להם גם טיפול. יש טיפולים חיסונים שעושים באותם בקר ואפשר לתת להם. אבל כשיש התפרצות כזאת בבקר, ואותם פרות מתעובבים בשטח, וגם הם מטילות את השתן, גם זה יכול לתרום. זה יכול מאוד להיות שיש איזשהו עדר כרגע, שהוא קצת יותר באיזושהי התלקחות. ואני מניח שעכשיו יש בדיקות נרחבות, בלי לבדוק את זה, אני משוכנע לחלוטין שזה מה שכרגע נעשה בדיקות נרחבות, יעטרו את אותו עדר, יתנו טיפול וזה יחלוף. זאת אומרת, העומס מצד אחד של כמות המחוללים תטופל, אני מניח, הזרימה של המים תתחיל מחדש, צריך לדאוג ששנה הבאה, אם ירידת הזרימה שוב לקראת סוף הקיץ, אותם חיות, אם זה בקר, אם זה מחרסמים, פחות יתרמו את חלקם לעניין.
אוקיי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, דוקטור שמעון אדלשטיין.
שיהיה בוקר טוב לכולם. ביי ביי.
תודה, בוקר טוב. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם מרדכי לביא. אירועי יוקרה חוגגים רק בליטוב ירושלים. 025-444-749.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. חדש מנקה 7, סדרת שומני הזנה הכוללת שמפו, מרכך ותחליב רחצה. שילוב של שומני הזנה וחמאת שיה המטפחים את השיער והאור, מעשירים אותם בלחות ומעניקים רכות שאין כמוה. נקה 7, סדרת שומני הזנה, שמפו, מרכך ותחליב רחצה. תענוג אמיתי, נקה 7. נקה 7 מאחלת שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945, תזכו למצוות.
תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים, בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות 02-5870-222.
מחפש כיוון? מקצוע עם תפקיד ניהולי. הרשם עכשיו למכינה לתואר בניהול ולוגיסטיקה בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן. צלצל עכשיו 03-2753-094.
אל הנער הזה התפללתי
אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם, שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
אין סוף ארוחות, אורחים, סעודות, חגים, ניחוחות, טעמים. אין סוף אפשרויות. סאוטר, מאסטר אחד שילווה אותך בחג. עכשיו במבצע חג. קונים תנור או קיריים מבית סאוטר ומקבלים מעבד מזון מקצועי מתנה. חג שמח מסאוטר. מאסטר מאסטר בבישול ואפייה.
קניות לשנה על חשבוננו. כן, כן, אתם שומעים נכון. קניות לשנה על חשבוננו. מבצע הקיץ של נתיב החסד יוצא לדרך. קונים מעל 199 שקלים ונכנסים להגרלה הגדולה. שני זוכים ב-30,000 שקלים לקניות על חשבוננו. וזה עוד לא הכל. פרסים שווים במיוחד, כרטיסי גירוד ומבצע כסף בחזרה. פרטים בסניפים. הגרלה תארך ביום חמישי ה' באלול תשע"ח בכפוף לתקנון. נתיב חסד, סופר משתלם. הלידה גרמה לבעיות בוורידים? רק המופתה. 03-964-1555.
יש הזדמנויות שכדאי לתפוס בזמן, כמו את זאת.
עכשיו בשלבית למצטרפים עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
תפוף לתנאי המבצע.
נותנים לך? תיקח! בלאומית שירותי בריאות ניתן לקבל ביטוח סיעודי חינם לכל הילדים עד גיל 18. אז כשנותנים לך, תיקח! על כל צרה שלא תבוא. צרפו כבר עכשיו את כל הילדים חינם לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות כלל חברה לביטוח. 1-800-702-702. לאומית, לנו זה אכפת. כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, חיתום רפואי ולאישור המבטח.
חדש ובלעדי באדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד. כוכבית 3230. בחשוד בית דין צדיק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם מרדכי לביא.
חיים לוינסון, מאיר הירשמן, שלום, בוקר טוב.
שלום מאוד לכם, שלומך.
הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מאיר איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יופי. חיים, למי אתה מצביע בירושלים, סיכמנו?
אני לא, אתה יודע, עזבתי את ירושלים כבר לפני...
עזוב, זה לא באמת משנה אם תצביע או לא, אני אומר תיאורטית.
באמת איגר, אני...
חיים אחים את הבחירות, איני משהו, לא?
אתה יודע, מעניין אותי לצלצל להורים שלי, לשאול אותם למי הם מצביעים, זה מעניין. מעניין, אני אתן תשובה בשבוע הבא בתוכנית.
אז מה אתם אומרים?
על ירושלים?
כן.
קודם כל, אני לא הבנתי משהו, אולי אתה בתור פרשן חרדי מדופלם תוכל להסביר לי, די, שרץ או לא רץ?
די תראות, מה זה? אתה באמת שואל?
רגע, סליחה, הוא הגיש את הפסים?
אף אחד עוד לא הגיש, אי אפשר עוד להגיש.
זה שהוא רוצה לרוץ אני מבין, אבל יש לו...
הוא עשה לסיבת עיתונאים מאוזרת, ועוד יש שהוא רץ, זה שהוא לא שם את התמונות שלו על אוטובוסים, זה פשוט כי הוא לא צריך, אבל על הכסף. או שיתמכו בו המפלגות החרדיות וגדולי התורה, ואז יעשו קמפיין כמקובל, קצר ומסוג אחר לגמרי, ואם לא, אז לא יעזור שום קמפיין.
סך הכל אני חושב שהקלפים של החרדים בבחירות בירושלים הם לא רעים, כי אם דייצ'י יצליח להפיל הסיבוב השני, מה טוב, אם אלקין יצליח להפיל הסיבוב השני, במקום דייצ'י גם בסדר, זה לא איזה אסון.
הסיכוי היחיד שלו הוא בסיבוב הראשון. אין לו שום סיכוי בסיבוב השני. הסיכוי היחיד
אני לא בטוח שדייץ' מול ברקוביץ' זה כזה סגור בסיבוב השני שהוא לא נוצח, ממש לא.
למה?
כי ברקוביץ' הוא מזוהה עם אוכלוסייה מאוד מסוימת, שהיא 30%, ואתה יודע, ירושלים זה לא, לא חילונים חרדים.
יש עוד נקודה, כן, שהחילונים לצאת עוד פעם להצביע, יאללה, עזוב אותי, נו, במייל העיר הזו כבר חרדית, מה זה יעזור? ברקוביץ' יציל אותנו, נו, באמת.
אני לא בטוח שכל האנליצה, בוא נקרא לזה האוכלוסייה היותר מסורתית, הפחות משכילה, שגרה בירושלים, כל כך מתחברת לברקוביץ' שלא תלך להצביע לדייץ' או שתצא להצביע דווקא.
דווקא חשבתי על זה
שיש... בוא לא נשכח את הדתיים הלאומיים, זה חלק לא קטן של העיר, שיש בהם הרבה גוונים, מליברלים שוודאי התמחו בברקוביץ' עד חרדלים שבהחלט יכולים ללכת עם דייץ'.
מעניין. טוב, ישראל כהן, אתה למי היית מצביע לו אותה בירושלים? ישראל?
דייץ,
הוא עסוק בפפרצי.
לא, לא, יוסי דייץ. יש מועמד חרדי, אני חושב שלא יודע. בסופו של דבר זה מדבר אליי לבטן.
כן, אבל אתה יודע, גפני חושב אחרת ממך, מה יהיה ישראל?
גפני הוא דגל התורה, אנחנו עיתונאים עצמאים, מוטי.
לא, אבל ישראל, אבל רגע, בוא נציג את הצד השני. למה שלא תצביע לאלקין, שאולי לא חרדי, אבל הוא אדם דתי, הוא בוודאי שנים עובד עם החרדים, אולי יש לו יכולות יותר לשקל, להקים, להביא כסף.
אני מסביר לך עוד פעם, האמת שאני לא תושב ירושלים. א', אלקין מפריע לי קצת שהוא הגיע מבחוץ, והוא לא גדל בעיר, גם ליון היה לפני זה, אבל ליון כבר 5 שנים בסיפור הזה. אבל שוב, אתה בודק את הכל על פי אינטרסים והיגיון, ואני עניתי למוטי מהבטן, כי אני רואה אדם חרדי, אני אומר, אני חרדי, הוא חרדי, הוא ייצג אותי הכי טוב, כך, זה הרגשה שלי. עכשיו אתה שואל להתחיל איזה, לשנות את הדעה, לשנות בסדר. מוטי, תעזור לי.
איך אני יכול לעזור לך?
אני אגיד לך משהו. מי עזר יותר לחרדים בירושלים? אולמרט החילוני או לופליאצקי החרדי?
בוודאי
שאולמרט החילוני, וזו הנקודה הקריטית. יש פה שתי נקודות קריטיות, אחת אידיאולוגית ואחת פרקטית. האידיאולוגית, אבל ישיב מאוד מאוד התלבט כשהוא אפשר לאולמרט לרוץ. זה לא היה לו נוח מאוד, מי שיודע. אלו שאלות לא פשוטות. ירושלים היא בסוף לא עיר חרדית, זה לא ביתר, זה לא מודיעין עילית, זה לא אלעד. וראש העיר צריך לעשות כל מיני דברים שלא כל כך ברור, ומבחינה מסוימת האחריות שלו היא יותר מאשר של שר מבחינת הסמכות, וזה שהוא החותם היחיד והבלעדי שמאשר או לא מאשר דברים, זה ברמה העקרונית. עכשיו, גם ברמה המעשית, מעבר לזה שהדוגמה שבאת, ואולמרט ולופיאנסקי, הרי עכשיו למשל, יש דוגמה מאוד פשוטה, ברקת אבירי, זה הלוואה של מיליארד שקל לטובת כיתות וכולי, ראש חרדי היה עושה דבר כזה, אנחנו יודעים בדיוק איך זה היה נראה. שר הפנים אישר לו ולמה ואיך, וזה על חשבון חולי סרטן וניצולי שואה ואני לא יודע מה. בינתיים אין רוב חרדי בירושלים, מה לעשות? זאת המציאות, טוב, לא בבחירות, במציאות. כל זמן שאין רוב חרדי, אני לא בטוח שזה כל כך חכם, שירוץ מעמד חרדי, ואילו השיקולים שבאמת עומדים ביסוד ההתלבטות.
תגיד, אולי גם, סליחה, אולי גם לא תהיה בטוח שכל כך חכם שיהיה לנו יושב ראש ועדת כספים חרדי.
נכון.
אולי שר בריאות, אולי בכלל, אני אומר לך, אגב, מאיר, אני אומר לך, שאם לא יהיו מפלגות חרדיות, יהיה הרבה פחות צנעת חרדים ויהדות.
אני מתחבר למה שמוטי אומר.
הייתה תקופה שהתערבו בהישגים, אנחנו זוכרים את זה, והיו לזה מחירים גבוהים מאוד מאוד.
אני מתחבר למה שמוטי אומר, יש לנו איזה נחיתות חרדית, כאילו אנחנו בסדר מיעוט.
לא, אנחנו מיעוט, ישראל, אנחנו מיעוט בירושלים.
אנחנו מיעוט, לא, אבל
כאילו... אנחנו גם מיעוט בארץ, מאיר, אל תשחק את המשחק.
לא, לא הבנתם אותי, לא, 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 אני אומר, כאילו בגלל שאנחנו מיעוט, אז בוא נסתגר בגטו, ואנחנו טובים רק בקושי לצורכי השטייטל, לעיירה, בשטיבל, לעזור למישהו. לא, יש אנשים מוכשרים, סגן שר הבריאות, כמו שמוטי אמר, ואנחנו יודעים, זוכה לפופולריות, יושב ראש ועדת הכספים, זוכה לפופולריות, אין שום סיבה שאי אפשר יהיה לנהל עירייה כמו ירושלים.
סליחה, לא הבנתם אותי, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתגר, ואני לא חושב שאם נעשה הסכם עם אלקין או עם כל מישהו אחר, אז זה אומר שלא יהיו סגנים ולא יהיו סמכויות ולא יהיו סיכים. לא על זה אני מדבר.
לא, לא, מאיר, אני מדבר על משהו אחר. מאיר, אני מדבר על אנשים שמשתמשים בטיעונים רק לצד אחד. אין לי בעיה. אגב, אני מסכים איתך. באופן עקרוני, חרדים בעמדות כוח, מורר אנטגוניזם.
לא, 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 אנחנו מיעוט פה, כן. אם היינו רוב, הייתי אומר את זה.
מאיר, אנחנו מיעוט. מאיר, מאיר, מאיר. אתה מיעוט בירושלים?
אנחנו מיעוט בירושלים.
תענה לי, אתה מיעוט בירושלים, נכון? ולכן אתה חושב שעדיף שלא יהיה חרדי.
לא, אני חושב, רגע, האם אתה... לא, שנייה, מוטי, תן לי להשלים את הרעיון הזה.
האם אתה מיעוט, האם אתה רוב בארץ? גם לא, נכון?
אז את אותה... אז לכן אנחנו לא...
אז את אותה מדיניות שאתה רוצה ליישם על יוסי דייץ, תיישם בבחינות
לרשות הממשלה, מוטי, אתה מעלה על דעתך שחרדי ירוץ לרשות הממשלה, בהינתן שיש איזה קומבינה שאפשר לנצח. מה ההבדל
בין רשות ממשלה לשר או לשלוש ועדת כספים?
אני אומר דבר כזה, כל זמן שחרדים מיעוט, והדרך היחידה של החרדים לנצח זה רק באמצעות זה שמצביעים יותר, ובאמצעות פיצול הכוח החילוני, התסכול אצל הרוב החילוני, או אולי אין רוב חילוני בירושלים, כי אולי הם הדתיים לאומיים, לא משנה, אבל החרדים הם לא רוב טבעי בירושלים. כשראש עיר חרדי נבחר בבית שמש אפילו, שהחרדים יש להם באמת יותר, זה לא עניין של זה, אז אני תומך בזה, למרות שאולי גם שם היה מקום לדבר על זה, אבל זה שונה.
חיים, תעזור לי, חיים.
החרדים הם יהיו במקרה הכי טוב 30%.
הרב הירשמן, אתה יודע איך זה עובד, יש לך ראש עיר חרדי, אז זה עוזר
מאמין שיהיה רוב, רוב, רוב חרדי, בגלל ש...
לא בירושלים.
ברקת עשה הכל להסיר את הצעדים, ולהביא סטודנטים, ולהביא...
רגע, שנייה, ישראל ומאיר, רגע.
יהיה לו הרבה יותר קשה. בוא נשאל באמת, שנינו,
מאיר.
מי יכול לעזור יותר בשכונות המעורבות? ראש של חרדי או ראש של חילוני?
מאיר,
בוא... מי יכול לשנות את השכונות המעורבות?
מאיר, בוא ניתן לחיים לוינסון רגע.
שמע, כל הכל הדיון הוא באמת חשוב ומעניין, אבל מה שניסיתי לומר זה שבסוף ראש עיר גם צריך להביא תוצאות, בין אם הוא חרדי ובין אם הוא חילוני. אז לפני שתקים על הכיפה על הראש, אז צריך גם לשאול אולי מה מידת ההתאמה, מי הכי טוב. וזה מה שסך הכל ניסיתי לטעון, שאולי אני אומר שיהיה יותר נוח, גם אלקין יכול להביא את התוצאות, וגם יותר נוח לעבוד איתו כי הוא לא חרדי, אבל סתם אני רק מעלה את זה כשאלה, אני לא יודע, אני מכיר את דעת שאני אוהב אותו, הוא נהדר בעיניי.
הייתי מחלק את זה. מבחינת כישורים, דייק לא נופל מהמועמדים האחרים, לא נופל בהם בכלום. מבחינת כישורים לא נופל בכלום. מבחינת יכולת פוליטית לעזור לירושלים, לחרדים בירושלים, יכול מאוד להיות שככל שראש העיר יהיה פחות מזוהה עם הציבור החרדי, יהיה לו יותר קל לעבוד מתחת לרדאר ולהעביר כל מיני דברים שראש העיר חרדי לא יוכל.
אגב, טוב, שזה לא ישמע שאני עושה קמפיין ליוסי דייק, אבל... מדובר באיש עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, בין אישיות מאוד מאוד גבוהות.
מכל המועמדים הקיימים, אני חושב
שהוא מצליח להביא תוצאות מדהימות בירושלים, גם בנושאים שלא קשורים בכלל לחרדים. אבל כן, יש פה, בינינו, בוא נשים דברים על השולחן. אנחנו האנשים היחידים שעושים דיון רציני על השאלה חרדי או חילוני. במערכת הפוליטית החרדים זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה אינטרסים ונקמות וחיסולי חשבונות.
מוטי, אני רוצה רגע משהו שקשור למה שלוינסון אמר ומה שהירשמן, משהו בקטנה, למשל נתן אל נתן, אוקיי, הוא חרדי והוא בתל אביב, אני לא, בתור אמא הייתי תושב תל אביב, לא הייתי מצביע, אלא אמא הייתי חושב שהוא בן אדם באמת מיוחד בזה, למה? כי באמת שם אנחנו מיעוט, ואנחנו צריכים לבחור ראש עיר חילוני,
לא, נתן אל נתן זה גימיק, זה בדיחה איפה, זה לא, אני אוהב אותו, הוא שכן שלי, הוא מקסים, אבל לא רלוונטי.
שהיה לובר, שהיה מישהו שחרדי, אבל אני אומר, פה, שיש לנו גם אפשרות לקחת את רשות העיר, וגם שיש דמות חרדית, זה כבר נשמע אחרת.
כן, תגיד חיים, לחילונים מעדיף בירושלים את יוסי דייק, או אלקין, או ליאון?
שמי שיודע לנהל את העיר הכי טוב, אני חושב, מי שיודע להביא, תראה, הבעיה של ירושלים, שהעיר הזאת היא ענייה, שאין בה כסף, שאין בה עסקים, בעיקר שאין בה מקומות עבודה למעט משרדי הממשלה. אין כל כך מקומות עבודה. התחבורה מאוד קשה, מחירי הדירות מאוד יקרים, מה?
ההשכלה בירושלים הכי נמוכה כמעט, זה לא...
אין מקומות עבודה טובים ו... אין מקומות עבודה טובים ואיכותיים, למה יש כל הזמן עזיבה של אנשים משכילים? למה אני עזבתי את ירושלים? כי יכול להיות שם למצוא עבודות טובות.
אני משכיל, למה עזבתי את ירושלים?
לא, למה אנשים... תשמע, בירושלים יש המון עבודות במשרדי הממשלה, אבל אין את תעשיית ההייטק כולה.
מי עדיף לכם החילונים? לחילונים מי עדיף בירושלים? דייק או חילוני?
אני אגיד לך משהו, גם אם דייק שיהיה ראש העיר, אני לא חושב שיש שום שינוי בסטטוס קוו. אף אחד לא יסגור את מתחם הבילויים והעוללות, או איך שלא קוראים לזה במחנה יהודה, ואף אחד מה שפתוח... דוגמה שכבר פתוח בשבת, יישאר פתוח בשבת. אני חושב שבהיבט הזה יש איזה הבדל מהותי. השאלה מי יכול להביא את הסחורה?
אני בדקות שנותרו לנו, אני רוצה לדבר על סוג של נחיתות חרדית שכנראה לא מדברים עליה הרבה. אבל מסתבר שאחד הדברים שהכי עושים את זה לחרדים, נציגי ציבור חרדים, שחילוני אומר עליו, תקשיב, הוא דואג לכולם, לכל המגזרים, גם לא לחרדים. אתם מכירים את זה?
אני לא יודע איך נחיתות, כל פעם שמועמד חילים, אנשי כמות הולכים זה מועמד ימין או ההפך, כל פעם שמועמד מהצד הלא טבעי, במרכאות שלך תומך בך, זה אומר, הנה תראו, זה לא רק הקבוצה, השבט, החבורה שלי תומכת בי, אלא גם אנשים שלכאורה לא אמורים לתמוך, תומכים למשהו שאני מבין למה זה מעורר יותר עניין.
ישראל, מה אתה אומר?
מה, אנשים חרדים שדואגים לכלל הציבור?
לא, אני אומר שיש קטע כזה לחרדים שמגיעים לעמדות מפתח, שמה שהכי חשוב להם זה שחילונים יגידו עליהם שהם לא דואגים רק לחרדים.
אתה, אפשר להבין את מה שאתה אומר. יש איזה חבר כנסת אחד, אני לא אגיד את שמו, שתמיד אומר לי, לא להיכנס לפוליטיקה החרדית, זה כאב ראש, זה הכי טוב, אני הולך בתל אביב, נועם, העדה גדולה על זה ש... על התפקיד שאני עושה, כן, זה, הוא לא מבין שכל העדה זה בגלל שהוא חרדי, ולא...
לא בדיוק, אבל כנראה שחלק גדול מהעדה שמקבלים זה בדיוק בגלל זה שכנראה חרדי יעשה לפעמים הרבה יותר לחילוני מאשר חילוני בגלל שהוא רוצה שיגידו עליו
משהו. אבל ארי, אבל מוטי, מי שרוצה ללכת לפוליטיקאי חרדי שהולך לפוליטיקאי חרדי והוא לא נשאר בדלת אמות המגזר, זאת אומרת, אתה יודע, מנהל איזה קרן לבני הישיבות או משהו כזה, זה מישהו שמבין שאתה הולך לתפקידים, אתה עוזר להרבה אנשים, שמישהו שרוצה לעזור, לא רק לציבור חרדי, גם לציבור חילוני וגם ציבור דתי-לאומי, והוא רואה איך לעזור לכולם, אז למה לא?
אבל מוטי, אם פתחת פה באמת את הדבר הזה של החרדים והסולידריות, אני חושב שזה מאפיין את מערכת הבחירות הנוכחית. לא יודע, אתה עוקב יותר שנים ממני, לוינסון גם והירשמן, אם אתם חושבים אחרת, שאין כבר את הפרסגון החרדי, אין את הסולידריות. להפך, רואים מועמד חרדי, כל אחד מנסה לזהות איך אפשר להפיל אותו, איך אפשר להרוס לו. לא רק בזה, בכל עיר ועיר שכמעט יש, אז...
ישראל, אני יכול להראות לך את התיאוריה בלי שתגיד שאני לא, שאני רק בא לקלקל.
בוא נשמע, אין לי בעיה.
אין חדש תחת השמש, עולם כמנהגו נוהג. לפני 10 שנים, מאיר פרוש התמודד לעיריית ירושלים, אם צריך דוגמה, זו דוגמה קיצונית יחסית. והיו דברים כל השנים, מאז ימי הפוליטיקה, אתה יודע מה? מאז ימי קיים ואבל, הרב שח היה תמיד אומר לנו בישיבה את המדרש הזה, שהם התחלקו בחפצים ובנדלן. ואז אחד, אני לא זוכר קין או אבל מי קיבל את מה, זה שהיה לו את הנדלן אמר לשני פרח, מה אתה דורך על הקרקע שלי, זה שהיה לו את החפצים אמר פשוט, מה אתה לבוש עם הבגד שלי, וככה העולם מתנהג מימי קין ואבל עד היום.
טוב, אז אנחנו רק חלק בתוך המשחק של העולם הזה. חברים, אני רוצה מאוד להודות לכם ולאחל לכם הרבה הצלחה בימים שנותרו עד יום הדין, עד ראש השנה שאוטוטו מגיע אלינו במהירות גדולה מאוד.
ביי, כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום. חיים לוינסון, מאיר הירשמן וישראל כהן. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מיד אחרי החדשות והפרסומות נעסוק קצת בחודש אלול, ובתופעה מאוד נפוצה שלא מדברים עליה הרבה, אבל היא קיימת. בתקופה הזו של השנה, יש קר נרחב או משמעותי להתפתחות או לדרבון של בעיות נפשיות, וזה בגלל כמה דברים שנדבר עליהם בשעה הקרובה, אבל הנרבים האלה, או הפחד הזה שמגיע ביחד עם חודש אלול, שמכניס אנשים למקומות שמהם הם לא יכולים כל כך לצאת לבד. פרסומות, חדשות, יהיה נשוב לשעה שנייה וגם לאור החיים הקדוש.
השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
זוכרים אותי? כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. התקשו עכשיו וניפגש. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
שלום עליכם.
מבצע קיץ בריא בחברת ריבר. מצטרפים לאלפי בתי אב המענגים את השבת עם בר המים הטוב בעולם, המותר לשימוש במים קרים וחמים בשבת, בחשרות הבדץ העדה החרדית. למצטרפים השובר הנחה על סך 450 שקלים. חייגו עכשיו והזמינו. כוכבית 6601. כוכבית 6601.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
קל לקנות שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל ומשקפי שמש מולטיפוקל ב100 שקלים לחודש בלבד ב12 תשלומים. אופטיקה הלפרין.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
מפסיקים לעשן ובקלות. במכון שאיפות, כוכבית 9350. כוכבית 9350. פשוט להפסיק לעשן.
איזה כיף שביטוח הדירה מגיע עם מתנה?
עכשיו בשירבית, למצטרפים חודשיים מתנה בביטוח הדירה.
כוכבית 2003, שירבית.
כפוף לתנאי המבצע.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש, 03-677-6600, קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
כבר למעלה מעשור, מלכה השקעות. יש לך 99,000 שקלים פנויים? בוא לעשות הרבה כסף בנדלן. כן, הקרקעות של מלכה השקעות הניבו למשקיעיה בשנים האחרונות מאות אחוזי תשואה. נותרו קרקעות אחרונות לפני אפשרה להשקעה בפרדס חנה. אל תפספס את ההזדמנות הנדירה להשקעה בטוחה ורווחית בנדלן. התקשר עכשיו למלכה השקעות וקבע פגישת היכרות בחינם. כוכבית 5751. כוכבית 5751. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בדרך להבנות, ראש המודיעין המצרי אבס קאמל ביקר אתמול בחשאי בישראל לדון בפרטי הסכם הרגיעה בין ישראל לחמאס, כך מדווח הבוקר העיתון אל חיית.